לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
אתם מאזינים לכאן רשת בית. כאן רשת בית.
כאן ספורט, שלום לכם, אנחנו בתוכנית עשירה במיוחד של כדורגל ישראלי, כאשר כמובן מעל הכל הנבחרת הלאומית שתשחק הערב נגד איסלנד בחצי גמר מוקדמות היורו. אנחנו גם נעביר את המשחק בשידור חי בכאן רשת ב' החל מ-9:30 בערב. אז אנחנו נהיה עם ליאן וילדאו, שליחנו בבודפשט, וגם עם מוטה לשפיגלר, רוזי דן, בוני גינצבורג, ששוחח איתנו על ההגרלה של הנבחרת האולימפית באולימפיאדת פריז. נדבר גם עם מאמן מכבי בני ריינה, שרון מימר, מאמן העונה בליגת העל, וגם עם פרשן הכדורסל שלנו אודי הירש, שינתח את ההצלחה של מכבי תל אביב ביורוליג ואת הכישלון של הפועל ירושלים בליגת האלופות של פיבה וגם בליגה. ולפני סיום גם נשוחח עם הספורטאי הפרלימפי הנפלא עמי דדון, השחיין שזכה בשתי מדליות זהב ובמדליית כסף במשחקי טוקיו 2020, ונדבר איתו על ההכנות למשחקי פריז 2024. על כל אלה מיד בכאן ספורט. מפיקים את התוכנית יעל שקד וג'רמי קוסקס, הטכנאי הוא רמי פליקס. אני אוהב בורוביץ' איתכם עד השעה 5. שלום לכולכם, ואנחנו פותחים כמובן עם נבחרת ישראל בכדורגל שתתמודד הערב נגד איסלנד במסגרת חצי גמר מוקדמות היורו, במשחק שמוכרחים לנצח בו כדי לשמור על סיכוי לשחק ביורו 2024 בגרמניה בקיץ הקרוב. ואנחנו רוצים לדבר מיד עם האיש שמלווה את הנבחרת מקרוב וגם ישדר את המשחק הערב שיערך בבודפשט בירת הונגריה, כתבנו ושדרנו ליאן וילדאו. אחר הצהריים טובים ליאן.
שלום שלום יואב, שלום למאזינים מבודפשט. אנחנו בהחלט ברגעים מתוחים גם מבחינתנו לקראת משחק חשוב. אני מתאר לעצמי מה השחקנים מרגישים. זו ההזדמנות האחרונה, היה לנו את מוקדמות היורו, נכשלנו ברגע האמת כאן בבודפשט עם אותו הפסד לרומניה רק לפני 4 חודשים. זו הייתה סיטואציה מעט שונה, ממש אחרי פתיחת המלחמה. אנחנו זוכרים את המפונים שהגיעו לכאן, את משפחות העוטף שליוו את הנבחרת. הכדורגל היה באמת משני. גם הפעם כמובן המלחמה ברקע, אבל הכדורגל מנסה לפחות בנבחרת למקד את השחקנים בכדורגל ובמשימה. האיסלנדים הם נבחרת קשיחה, אבל לא בלתי אווירה. כבר ראינו אותם, שיחקנו מולם פעמיים טקו 2, גם בליגת האומות. הם מקבלים מכה לא פשוטה היום, כשמתברר שהקפטן שלהם, גודמונסון, השחקן של ברנלי האנגלית, אתמול הוא עוד ישב עם סיבת העיתונאים, והיינו בטוחים שהוא ישחק. הוא לא יירשם לסגל המשחק, הוא נפצע בירך וכנראה לא יתושש, כך שחסר להם גם עוד שחקן מרכזי. ואצלנו בסך הכל יש סגל מלא, כמובן למעט שחקנים שכבר הרבה זמן לא בנבחרת, כמו מנור סולומון. שאר השחקנים מוכנים, ההרכב הוא די ברור גם יואב, הוא כבר מדובר כמה ימים. למעשה אם נסרטט את תמונת ההרכב, אז הבנקר בשער הוא כמובן עומרי גלאזר, שנמצא אגב בכושר נהדר בכוכב האדום בלגרד. בהגנה מיגל ויטור ושון גולדברג הם השותפים במרכז, מצד אחד הקפטן אלי דסה בצד ימין, רוי רביבו בצד שמאל, בקישור דור פרץ ואוסקר גלוך מובטח מקומם, כאשר אני מניח שאלון חזן כבר החליט, אבל כמובן שהעניין עוד לא פורסם, הוא מתלבט בין מוחמד אבו פאני לנטע לוי, זו לפחות הייתה התלבטות נכון לאתמול. ובחוד נראה שלישייה את ענן חלילי, שאנחנו כבר יודעים שהולך לעבור לקבוצה בקבוצה באירופה, וזו עוד הזדמנות לראות את הכישרון הנהדר הזה במדים לאומיים, נותן מהקסם שלו. כך גם דור טורג'מן, שראינו גם אותו בנבחרות הצעירות מככב, הוא יהיה בצד הנוסף. ורן זהבי כחלוץ החוד שחוזר לכושר בשבועות האחרונים במדי מכבי תל אביב, מלך השערים גם בליגה עם 14 כיבושים. כך שהכל ברור, הכל ידוע, עכשיו צריך לבוא להתמקד. ביציע היו משהו כמו 700 אוהדים ישראלים ויהודים מהקהילה היהודית שאמורים לתת איזשהו פוש. האצטדיון אגב הוא לא אותו אצטדיון ששיחקנו בו בפעם הקודמת. אצטדיון זה האצטדיון של קבוצת אויפשט ההונגרית, אצטדיון סוסה, פרן סוסה זה השם, ובוא נשמע את אלון חזן, המאמן הלאומי, לקראת ההתמודדות הזו.
ממני ומאחרון האנשים בצוות שלי והשחקנים צריכים לשפר את הגישה ואת המחויבות על קר הדשא. גם רמת הרגש וכל מה שעטף את המשחקים הקודמים הייתה כל כך גבוהה, והיה נראה שאנחנו מפגינים את הדברים באמירות ובהתנהגות, ואנחנו צריכים לעשות אותם על הדשא. ברגע שאתה מתרגם את זה על הדשא, אתה לא צריך להוציא מילה מיותרת.
אז לא צריך מילה מיותרת, המילים המיותרות היו אגב מהצד השני, המאמן הנורווגי של נבחרת איסלנד, שתקף את ישראל ונתן כל מיני רעיונות שבהם הוא התבטא נגד המלחמה בהיבט של התבטאות פרו-פלסטיניות ונגד הממשלה כאן. הוא קצת לקח צעד אחורה, גם אתמול במסיבת העיתונאים, אמר שהוא לא לוקח צעד בקונפליקט ושיש לו רצון רק בשלום וכו' וכו'. בנבחרת שלנו לא מייחסים לעניין הזה שום חשיבות, תהיה גם לחיצת ידיים בין המאמנים, ובאמת רוצים למקד בכדורגל, ובו אנחנו אמורים לעבור את איסלנד, ואז להתפנות בתקווה לאו אוקראינה או בוסניה, במשחק גמר על כל הקופה, על העלייה ליורו 2024.
ליאן, אתה נמצא בימים האחרונים ממש קרוב לשחקני הנבחרת, ובאמת, זה משחק שהוא משחק ענק, אבל הוא גם משחק מאוד מלחיץ, כיוון שכל כך הרבה מונח על הכף. איך אתה מתאר את התחושות של השחקנים? מה אתה חש מהם? אופטימיות, חרדה מסוימת? עד כמה אתה חושב שהם מגיעים מוכנים גם מנטלית למבחן הגדול כל כך הערב?
תראה, לחץ כולם אמרו שיש, זה ברור, לא צריך אפילו להסתיר את זה. יש לחץ, כי זו הזדמנות אחרונה, הפסד, ועוד חלום נגוז לו, וזו באמת הזדמנות מצוינת. הם עשו את העבודה בליגת האומות, הנבחרת הגיעה דרך הקמפיין הזה של ליגת האומות מהמקום הראשון, בכלל המעמד הזה, שהוא התחליף למוקדמות היורו למעשה, ולכן יודעים שזו אולי הזדמנות אפילו בלתי חוזרת, והרבה על הכף. וגם אין סיבה שלא, כלומר, מבחינת האיסלנדים זו לא אימפריה, נכון, הייתה להם תקופה תור הזהב עם היורו והמונדיאל ההיסטורי שלהם, אבל הם לא עם הרבה בעיות בנבחרת. אגב, הרצו לנו על ערכים וכו', שם בעיות של השחקן המרכזי שבכלל הוא אשם בתקיפה מינית, אלברד גודמונסון, החלוץ, הוא אשם באונס, ואחר כך הוחלט לא להגיש כתב אישום, כלומר, הרבה דברים מסביב גם לנבחרת שהם לא דברים בריאים. הכוכבים הם לא כוכבים גדולים ביותר בקליבר אירופי, נכון, יש שם שחקנים שמשחקים בקבוצות גדולות, אגב אותו גודמונסון משחק בגנוע וגם כבש 10 שערי ליגה השנה, אבל בהחלט אפשר לעמוד איתם שווים בשווים לכל הפחות ובוודאי גם לנצח. לטעמי גם זה מה שיקרה, אבל זה באמת הערכה כמו כל הערכה של מישהו אחר. המכשול הבא, כלומר משחק הגמר, הפייבוריטית היא אוקראינה, דווקא במשחק חוץ מול בוסניה, זה לפחות גם כן הערכות. אם המשחק מול אוקראינה יהיה אכן עם ישראל, בכל מקרה זה יהיה בפולין ולא באוקראינה בגלל המלחמה שם, גם להם יש את הבעיות הללו, ואם זאת תהיה בוסניה, זה יהיה בסרייבו. בקיצור, עוד חזון המועד, צריך לעבור משוכה, ואני מרגיש שהשחקנים בהחלט ממוקדים. אין הפעם גם את כל הביקורים של הילדים והדברים שקצת הסיתו, מצד אחד נתנו מוטיבציה, מצד שני קצת הסיתו את הלך הרוחות מהעניינים הטקטיים והמקצועיים האמיתיים.
ליאן וילדאו, תודה רבה לך, אתה גם תשדר את המשחק הערב אצלנו כמובן בכאן רשת ב', החל מהשעה 9:30 בערב, בהחלט משחק.
אנחנו לא נתנתק מהאירועים, אנחנו שמחים לשדר את זה גם לחיילים בגבולות, שבוודאי, אתה יודע, הטרנזיסטור חזר לאופנה, יואב, אז גם מעבר לגבולות וגם בגבולות עצמן, ואנחנו בטוחים שנעשה את המקסימום עבורם, ונקווה שגם נשדר להם בשורות טובות ושערים בכחול לבן.
הלוואי והלוואי, תודה רבה לך ליאן.
תודה.
אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם אחד מגדולי שחקני נבחרת ישראל ובכלל הכדורגל הישראלי בכל הזמנים, הכובש גם השני הכי פורה בתולדותיה, מרדכי מוטלה שפיגלר. שלום מוטלה.
שלום וברכה.
אז מוטלה, קודם כל ספר לנו קצת, אתה יודע, אתה פרשת לפני לא מעט שנים, אבל אנחנו בטוחים שאתה עדיין חי את הנבחרת, חי את הכדורגל הישראלי, ועד כמה אתה מתרגש לקראת המשחק הכל כך גדול הערב?
קודם כל, טוב שאתה מזכיר אותי פעמיים בין החיים, אבל...
בין 79, אנחנו נציין עדיין, אבל אתה יודע, במנטליות, אתה ילד נצחים אותה לה.
רבע ל-80, הכל בסדר, לא מבין למה צריך לדבר על המצב הפוליטי של איסלנד, על המאמן הרשע שמדבר בגנות ישראל, למה צריך לדבר על איפה יהיה המשחק גמר. התמקדו, תלמדו רק דבר אחד ממני. תתמקדו במשחק הראשון, העכשווי, ותדברו לא על מה יכול להיות, אלא האם הנבחרת מוכנה. האם השחקנים, אני לא יודע את ההרכב, אני לא מעורב, אני חי, ואני לא יודע את ההרכב, אם תגיד לי את ההרכב, אז אני אוכל להגיב. כל מה שיקרה זה יכולת של הבודדים להיות קבוצה ל-90 דקות או 120 דקות, קבוצה. אמנם קוראים לזה נבחרת, אבל אם תהיו קבוצה, אם תהיו ביחד, אם אחד יעזור לשני, לא בלספר מה יכול היה להיות, לא לתכנן נגד מי נשחק, אלא איך אני שומר על מי שאני צריך לשמור, איך אני מתחמק ממי שאני צריך להתחמק, וכל אלו שייכים לכדורגל. כל היתר, בלי לפגוע באף אחד, אין לי סבלנות אפילו לשמוע שמדברים על זה. אבל מה לעשות? עברית שפה יפה, מותר להגיד הכל. אני מתפלא למה נזכרים בי כל פעם שיש איזה משחק. האם זה בשביל להזכיר לי שאני פעם שיחקתי? אני יודע. האם זה בכדי לשאול אותי מה תהיה התוצאה? אז הנה, אני רוצה שתשאל אותי מה תהיה התוצאה היום, מוטלה.
אני בטוח שאתה יודע, ספר לנו.
אתה תשאל אותי, אתה תשמע מה אני ביקשתי.
כן, כן. מוטלה, תן לנו תחזית תוצאה, בבקשה.
את האמת? אני נשבע לך? אני לא יודע.
וואו, וואו. עכשיו אתה הפתעת. מוטלה.
אני הפתעתי אותך ואני אפתיע אותך בכל פעם כי אני אוהב אתכם, אבל אין לי סבלנות לתחינות מוח.
אם היינו יודעים, מוטלה, את התוצאה מראש, אז לא היינו צריכים, אתה יודע, יותר לעבוד בחיים, לא היה צריך לעשות שום דבר, אתה יודע, גם לא היה צריך לשחק את המשחק.
אל תסתם המסלול.
אבל זה היופי שאף אחד לא יודע. מוטלה, אבל מה שאנשים כן יודעים...
תשאל אותי עניינית על המשחק,
בוודאי.
לא עליי כשחקן, ולא שאני חי או לא חי. שאל אותי דברים... מקצועיים על המשחק.
אז מוטלה, באמת, אני רוצה לשאול אותך, כי אתה יודע, אתה גם היית מעורב בצורה...
עזוב אותי, שאלות.
שנייה, אני שואל, שאלות. אני שואל, מוטלה.
שאלות, אתה... אין לי סבלנות לסיפורים עליי.
אתה
לא
אלה...
אני.
בסדר, מוטלה. אני רק אומר,
לא
בקונטקסט...
לא מדובר בי כרגע,
עזוב. בקונטקסט של השאלה, כמי שיודע איך זה להעלות את נבחרת ישראל לטורניר גדול, גם משחקת האולימפיאדה,
לא שייך,
גם מונדיאל,
לא שייך,
מה צריך לקרות, אני שואל, מוטלה, מה צריך לקרות שאחרי כל כך הרבה שנים ועשורים...
עזוב אותי, תעשה לי טובה, אני הסכמתי להתראיין, תשתף פעולה איתי.
אתה רוצה...
אני לא נביא זעם.
לא נביא זעם, אני רציתי לדעת.
אז אל ת... עזוב אותי, לא מדברים עכשיו עליי.
אני מדבר על המשחק, מוטלה, בבקשה.
תן לי את ההרכב, בבקשה.
אני רוצה לשאול אותך מה צריך לקרות, מעבר לעובדה הברורה...
תן לי את ההרכב, בבקשה. אני לא יודע את ההרכב, אני רוצה לדעת את ההרכב.
גם אנחנו עדיין לא יודעים את ההרכב, ההרכב התפרסם בשעה יותר מאוחרת, אבל אנחנו כן יודעים שערן זהבי ישחק בחוד. האם אתה חושב שערן זהבי יכול להגיע הערב, להתעלות, ולהיות אחד האחראים המרכזיים לניצחון מול איסלנד? האם אתה חושב שדבר כזה יקרה?
בוודאי שהוא יכול. כשנפל לו הסרט של הקפטן, אני תקטקתי לו, זה היה לפני כמה שנים.
נכון, לא נפל, הוא השליך את הסרט, שום דבר לא נפל.
אתה תיתן לי להגיד את מה שאני רוצה להגיד. אני כתבתי לו SMS, ערן היקר, הסרט נפל לך, זה לא דגל המדינה, זה סרט של קפטן. אל תדבר על מה שקרה, תעשה הכל בכדי שתחזור לעצמך ותוכל שוב לשחק. לא פרסמתי את זה, לא עשיתי מזה כותרות, לא הפכתי למפורסם. כשערן זהבי היה צריך לעבור אותי במלכות מלכי השערים, בירכתי אותו, חיבדתי אותו. אז אתה שואל אותי אם הוא יכול? בוודאי שהוא יכול. אם הוא יכול היה לעבור אותי, שאני לא משחק כבר 40 שנה, אז מה, הוא לא יהיה מסוגל להפקיע נגד איסלנד? ברור שהוא יכול.
מוטלה, מה לגבי סוגיית ההגנה? אנחנו בדרך כלל חוטפים יותר מדי שערים. האם אתה חושב שזה יכול להשתנות לקראת המשחק הערב?
הכל יכול להשתנות. כדורגל במשחק של תנועה. חוץ מהשוערים שאם הם יוצאים מהרחבה והם נוגעים ביד, אז הם מקבלים עונשין. השחקנים צריכים יחד להתגונן הקבוצה צריכה להתגונן, זה לא הגנה, זה לא צבא הגנה לישראל, וזה לא צבא התקפה לישראל, זה כדורגל, זה שחקנים צריכים לדעת מה מוטל עליהם, זה לא מוטלה יגיד להם כמה שעות לפני המשחק מה צריך לעשות, הם יודעים מה צריך לעשות. הבעיה היחידה בכדורגל הישראלי, או הבעיה הכי גדולה, שאי אפשר אף פעם להביא את הטונות של הכישרון לכדי הצלחה קבוצתית. זו הבעיה, והמאמנים צריכים לפתור את הבעיה. לא שחקן עבר מלפני 50 שנה יגיד לך עכשיו מה צריך לעשות. בדיוק כמו שאני לא אוהב לשמוע אלופים בצהל שמספרים מה צריך לעשות במלחמה של היום. מה שהיה לפני 50 שנה, גם במלחמה צריך לדעת לכבד, גם בכדורגל, אבל אנחנו חיים את היום, את המחר.
מוטלה, עד כמה העובדה שאין לנו ביתיות כבר הרבה מאוד זמן בגלל המלחמה, עד כמה זה פקטור במשחקים החשובים הללו?
אחד הניצחונות הגדולים של נבחרת ישראל היה בפארק דה פרנס, הייתי במשחק, פלא בעת את ביתת הפתיחה, ואתר בעת את ביתת הסיום. כלומר, הנושא הזה של בית, זאת עובדה, ישראל במלחמה, זה יותר חשוב מכדורגל, אז גם בחוץ אפשר לנצח, וגם בבית אפשר להפסיד, אז זה לא יכול להווה בשבילי, אפילו לא כשאלה נוספת. משחקים היום בבודפשט, אתה יודע מי היה שם פעם? פרנץ פושקש.
בוודאי.
השחקנים שלנו הם מוכשרים מספיק, הצעירים והמבוגרים, וזה מרגש אותי שהבן של רביבו מופיע בנבחרת ישראל.
בהחלט.
אני זוכר את רביבו כילד, הוא היה בא לראות את האימונים של צפרירים חולון כשאני הייתי מאמן, הוא היה בא לראות. והיום הבן שלו משחק בנבחרת ישראל, זה מרגש. זה מרגש אותי שבן עיון, ששידרתי אותו כשהוא היה בנבחרת הנוער, והיום הוא מנהל הנבחרת.
אז מוטלה, בהחלט יש המשכיות, שזה דבר מרגש וחשוב, ואתה באמת נשמע אופטימי, ועם מרץ לקראת המשחק.
והלוואי... התקווה הכי גדולה שלי, שיותר... יותר מאשר לנצח את איסלנד, זהבי ירד ממנו עול מהראש, הוא כבר לא צריך לעבור אותי. חבר'ה, אתם לא מבינים.
מלך השערים בכל הזמנים של נבחרת ישראל, 34 שערים לרן זהבי, 32 שערים למוטלה שפיגלר שמשוחח איתנו. מוטלה, אני רוצה מאוד להודות לך.
עוד מילה, אני יכול להגיד. כן, כן. יש לי מזל שבזמני לא היה ור. לפי דעתי, מחצית מהשערים שלי היו באופסייד, ואחרים היו נפסלים גם על ידי עבר. אז תניחו למוטלה, הוא עוד מעט בן 80, והוא רוצה לראות את נבחרת ישראל מצליחה.
אמן.
ואל תספרו לי סיפורים מחר.
מוטלה.
הסיפור זה המשחק, ואת המשחק הזה משדר הבן של מוטלה, קוראים לו עמיחי. בהצלחה לכולם.
בהצלחה, תודה רבה לך מוטלה שפיגלר, ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לעוד שחקן עבר גדול של נבחרת ישראל, שוער עבר שהיום הוא מנהל המקצועי של הנבחרות הצעירות בהתאחדות לכדורגל, בוני גינצבורג, אחר הצהריים טובים בוני.
היי, מה נשמע?
בסדר גמור בוני, אז קודם כל יש את המשחק הגדול מאוד של הערב ישראל נגד איסלנד, אותך אלינו יותר לדבר על ההגרלה הגדולה מאוד של אתמול בערב, של הנבחרת האולימפית שכבר הפילה למשחקי פריז 2024, אבל אתה יודע מה, לפני שאנחנו מדברים על ההגרלה ועל האתגר הזה של פריז, ואנחנו נדבר גם על הנבחרת של אופיר חיים על גיל 19 שניצחה אתמול 2-0 את בוסניה, אבל לפני הכל ממש במשפט אחד, תחושות שלך לקראת המשחק הגדול הערב נגד איסלנד.
אני מקפיד לא לדבר על הנבחרת הבוגרת, כי זה לא תחת החסות שלי והאחריות שלי. אני יכול להגיד רק במשפט אחד, שאני כמובן, כמובן, יהיה מאושר שאנחנו ננצח, ואני מאמין שאנחנו ננצח את המשחק הזה.
אתה מאמין שננצח, אז באמת, הלוואי שזה אכן יתגשם. מוטלה, בוא נעבור לנושא שלשמו התכנסנו הפעם. הנבחרת האולימפית, נבחרת עד גיל 23, שבעקבות ההצלחות שלה בשנים האחרונות, בעיקר ביורו האחרון, חצי גמר, היא הפילה למשחקי פריז 2024. ההפעלה הראשונה שלנו לאולימפיאדה לאחר 48 שנים, יש לומר, זה בהחלט דבר נדיר. אתמול הייתה הגרלה בפריז, ישראל הגרילה את מאלי, פרגוואי, ואת הנבחרת שתזכה באליפות אסיה לנבחרות צעירות, זה רק יקבע במאי. בוני, מה אתם אומרים על ההגרלה הזאת?
תראה, בסופו של דבר, אתה יודע, אלו הקבוצות ומולם אנחנו נצטרך להתמודד. דיברתי מיד אחרי ההגרלה, אני בנורווגיה, מנבחרת הנוער, דיברתי עם גיא, שבעוד כשתיים משחק עם הנבחרת האולימפית נגד פולין, בגרמניה, דיברתי איתו, ושוחחנו גם על השתי קבוצות שהוגרלו. אז לגבי פרגוואי, הוא ראה אותם מספר פעמים בטורניר המקדים, שבסופו של דבר קבל את ההשתתפות שלהם באולימפיאדה, ואומר שנבחרת טובה מאוד. אנחנו כמובן את כל החומרים נאסוף מהר מאוד, ואנחנו נדע את מקסימום הפרטים, את היתרונות, חסרונות של כל אחת מהנבחרות. לגבי מאלי, דיברתי אתמול עם אוסקר גלוך, ובקבוצה שלו יש שלושה שחקנים בנבחרת של מאלי, וגם תראו, כל העולם, בטח הקבוצות שמעפילות הן קבוצות טובות. אנחנו נצטרך להיערך ולהיות מוכנים, ובאמת להציב לעצמנו מטרה, והמטרה מבחינתנו היא לנסות ולעבור את הבית, המוקדם. זה תמיד משימה לא פשוטה, אבל אני מקווה שאנחנו נעמוד בה, כי אנחנו רוצים להצליח.
בוני, על פניו, כשאנחנו שומעים על נבחרות כמו מאלי ופרגוואי, אלופת אסיה, אנחנו עדיין לא יודעים מי זאת תהיה, אבל אלה לא השמות הכי גדולים בעולם הכדורגל, לשון המעטה.
אני חולק עליך. אני חולק עליך. אני חולק על הגישה כמי אנחנו.
גם אנחנו לא שייכים להראיות הכדורגל בעולם, כמובן.
אנחנו צריכים להיות הרבה יותר צנועים ולתת את הכבוד הראוי והמגיע לנבחרות. כך את פרגוואי. פרגוואי לדעתי באתונה הייתה עם מדליית הכסף באולימפיאדה. ואם אנחנו מדברים על מאלי, אז כך את הגודל של המדינה וכך את כמות השחקנים שמשחקים באירופה ומה יש. ולכן, מה שאני אומר, אנחנו לימודי ניסיון לשמחתנו מהמונדיאליטו, שגם אתה סיכרת אותו בהרחבה, ואתה יודע, אתה פוגש, יש פה מפגש נהדר של תרבויות של כדורגל ושל אירוע נהדר, ובסופו של דבר, הנבחרות שמגיעות הן נבחרות טובות. אנחנו גם, אני משוכנע שאנחנו בסופו של דבר נהיה נבחרת טובה, ונעשה את המקסימום גם להפיק את המירב מהדבר הזה, כי זה באמת אירוע גדול, וזה כבוד וזכות עבורנו להיות, כפי שציינת, אחרי 48 שנים, להיות בזירה הזו.
בוא נראה, ספר לנו את העניין הזה. אנחנו יודעים שקבוצות לא מחויבות לשחרר שחקנים לטורניר האולימפי, ויש לנו כמה שחקנים, הכוכבים הצעירים, ישחקו בקבוצות אירופאיות. איך הדבר הזה מתקדם? מי השחקנים שיוכלו לשחק? מי אלה שחלילה לא יוכלו לשחק? אנחנו יודעים את זה כבר?
כן, אנחנו יודעים שאנחנו נערכנו. אנחנו כמובן נערכנו מול הקבוצות הישראליות, שפה זה צו השעה ולא תהיה מניעה, וגם מול הקבוצות האירופאיות, אז אנחנו דאגנו שיוכנסו סעיפים בהסכמים שלהם, של האירוע הזה הם יהיו משוחררים, ואני מקווה מאוד שזה באמת, הם יעמדו בהתחייבות שלהם, והשחקנים יהיו. יש מדינות, עבורנו זה באמת אירוע קצה, שאנחנו רוצים להיות שם ולהופיע עם הכוחות הכי חזקים שלנו. יש מדינות שיש להם גם קופה אמריקה במקביל, ויש עוד אירועים שהם מתעדפים אותם, או אליפות אירופה. אנחנו מסתכלים על מה נכון עבורנו, ואנחנו מקווים שכל השחקנים שגיא ירצה שהם יהיו לו בסגל, הם יהיו, ואני מאמין שכך יהיה.
בוני גינצבורג, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אנחנו עוברים עכשיו לדיווחי תנועה. באיילון צפון העומס תנועה ממחלף קיבוץ גלויות עד רוקח, דרומה עמוס ממחלף רוקח עד חולון. אנחנו חוזרים לכאן ספורט, וקודם כל אנחנו רוצים לדווח על ירי רקטות וטילים לכיוון הצפון, בקיבוץ הגושרים, כפר יובל, מעיין ברוך, קריית שמונה. בינתיים אנחנו מדווחים על המקומות האלה, הגושרים. אנחנו כמובן נמשיך לדווח בנוגע לירי לכיוון הצפון ולהזקות. ואנחנו חוזרים לתוכנית שלנו לכאן ספורט, ואיתנו עכשיו שרון מימר, מאמן מכבי בני ריינה. המאמן שנבחר לידי רבים להיות מאמן העונה של העונה הסדירה, כיוון שמכבי בני רנה הפתעת העונה בינתיים במקום החמישי. שלום שרון.
שלום חברים.
השרון, קודם כל ספר לנו, האם חשבת בפגרה האחרונה, אתה מאמן את הקבוצה הכי קטנה בליגת העל, מבחינת אתה יודע, יישוב שהיא מייצגת, מסורת, רק עונה שנייה שלה בליגת העל, תמיד הייתה בליגות הנמוכות, והאמנת שאתם יכולים להגיע למקום החמישי ולפלייאוף העליון?
אם אני אגיד ככה, או מישהו יגיד ככה, הוא ישקר, כי באמת בתחילת שנה, סעיד ואני, כשבנו את הקבוצה, המטרה היחידה והעיקרית הייתה לא להסתבך בקרבות תחתית ולנסות להישאר בליגה כמה שיותר מוקדם. כמו שאמרת, התנאים, התקציב, המסורת, הם רחוקים משאר הקבוצות, אבל יש בריינה משהו מיוחד שהוא באמת השקט שנותנים לנו לעבוד והמשפחתיות שמחפה על הדברים האלה, וגרם לנו באמת להתחבר, ומתחילת העונה ממחזור ראשון ראינו שיש לנו קבוצה חזקה, והתחלנו לצבור נקודות בסיבוב הראשון בקצב מטורף, וככל שעבר הזמן, אז כן הרגשנו שאנחנו יכולים לעשות את זה, ולהגיע למקום שאנחנו נמצאים בו.
שרון, מה הפך באמת את העונה הזו של ריינה לכל כך מוצלחת, אם אתה צריך לשים את האצבע, 2-3 סיבות מרכזיות?
אני אתן 3 סיבות. קודם כל, הבנייה של הקבוצה. הצלחנו עוד פעם, הצלחנו סעיד ואני, יחד עם הצוות, לפגוע בשחקנים טובים, גם ישראלים וגם זרים, כולם כבר ותיקים, כולם עם ניסיון, ידענו שהם יכולים גם לתת מבחינת המקצועי וגם מבחינת ההתנהלות, לא יהיו עליות וירידות, מה שקורה בדרך כלל לשחקנים יותר צעירים. דבר שני, כמו שאמרתי, זה השקט בעבודה, נתנו לי ולשחקנים ולצוות שלי את השקט לעבוד ולייצר את מה שאנחנו יודעים, בלי רעשי רקע בקטע המקצועי. ועוד פעם, הדבר הזה של לבוא מלמטה, אני חושב, מאוד עזר לנו, כי רוב הסיבוב הראשון בכלל לא ספרו אותנו, ודווקא בסיבוב השני, כשהתייחסו אלינו קצת יותר בצורה רצינית, אז היה לנו קצת יותר קשה, אבל השקט והביחד של הקבוצה באמת הצלחנו להרים את עצמנו במחזורים האחרונים, ולייצר את הכמות נקודות כדי לעשות את באמת את הדבר אי אפשר לקרוא לו משהו אחר חוץ מהזוי, כי באמת זה משהו שהוא לא מובן בכלל.
שרון, גם אתם וגם איחוד בני סכנין, שתי קבוצות מהחברה הערבית, סיימתם בין 6 הבחירות בפלייאוף העליון, לפי דעתי זה היסטוריה, שתי קבוצות ערביות בפלייאוף העליון. אנחנו גם רואים הרבה מאוד שחקנים ערבים בכל נבחרות ישראל, בעיקר בנבחרות הצעירות. אפשר לומר שהחברה הערבית באמת עוברת התקדמות אדירה בכדורגל בשנים האחרונות, כי מי שעובד ועבד, תודה, עובד עם הקבוצות האלה, איך אתה באמת מזהה את התהליך הזה, ומה גורם להצלחה הגדולה של נציגי החברה הערבית בכדורגל הישראלי?
אני חושב שתמיד היו שחקנים מוכשרים מהמגזר, ועבדתי עם באמת הרבה שחקנים כאלה, גם ותיקים, אם זה מהרן רדי, אם זה בירם קיאל, אם זה מרואן קאבה, זה שחקנים הובילו גם את נבחרת ישראל. גם עכשיו אני שמח שיש דור צעיר שבאמת מרוכז בהצלחה ומתנהל בצורה מקצועית. אני חושב שגם המועדונים מתחילים להתנהל בצורה הרבה יותר מקצועית, ואז נותנים כלים יותר טובים לשחקנים האלו, והם תורמים באמת בצורה יפה גם לנבחרות וגם לליגה שלנו.
בהחלט, ואתה יודע, אנחנו מדברים גם על האולימפיאדה, ואתה יודע, אנחנו דיברנו על הכדורגלנים הערבים, ובאמת כל כך הרבה שחקנים בנבחרות ישראל וברמת ליגת העל, ובספורט האולימפי אנחנו כמעט לא רואים ספורטאים ערבים כבר עשרות שנים, ואם אנחנו נראה ספורטאים ערבים, זה יהיה בנבחרת הכדורגל באולימפיאדת פריז, אז באמת זה משהו שצריך לתת אליו את הדעת, בהחלט את תופעה שצריך, אתה יודע, לקדם את הציבור הערבי בכל ענפי הספורט, ולא רק בכדורגל. לפני סיום, שרון, בוא נדבר קצת על המשחק הגדול הערב, אתה מכיר את הכדורגל הישראלי מבפנים, עד כמה אתה נרגש לקראת המשחק נגד איסלנד, ומה התחושה שלך?
קודם כל מאוד נרגש, כי הגענו באמת למאני טיים, ואני חושב שאנחנו באים ברמה מספיק טובה כדי גם לעשות את הדבר היפה הזה שכולנו מחכים אליו. יש לנו שחקנים מאוד איכותיים, ויש שילוב טוב של בוגרים וצעירים. יש חיבור טוב גם בין אנשי הצוות, אם זה אלון חזן, יוסי בניון ושאר אנשי הצוות, שבאמת יוצרים פה גם חיבור עם הקהל וגם אמונה בדרך שלהם, ואני חושב שכולנו מאחוריהם, ואני מקווה באמת שהיום בערב נשמח בשלב הראשון, ואפילו שניקח את זה עד הסוף גם במשחק הבא.
שרון מימר, מאמן מכבי בני רנה, הפתעה גדולה של ליגת העל, מאמן העונה, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אנחנו עוברים עכשיו לאוזי דן, כתב הארץ, איש הכדרוגל העולמי, ואנחנו רוצים לדבר איתו על נבחרת איסלנד, היריבה במשחק הכל כך חשוב הערב נגד נבחרת ישראל. שלום אוזי.
אהלן.
אוזי, אז קודם כל, מה אנחנו צריכים לדעת על נבחרת איסלנד?
קודם כל, נבחרת איסלנד, מי שלא עוקב בעדיקות אחרי הכדורגל העולמי, בירידה משמעותית. זה לא הנבחרת שהפתיע את אירופה ואת העולם בעלייה נהדרת ליורו 2016 בצרפת, ואז שם אפילו הגעה לרבע הגמר. זה לא איסלנד שהגיע למונדיאל ב-2018, זה לא מקרה שהיא לא הצליחה להגיע ליורו הקודם ולמונדיאל האחרון בקטר. גם בגלל שחלק מהשחקנים הוותיקים אינם, דור פחות טוב, אבל גם בגלל פרשיות מאוד לא נעימות, כולל האשמות באונס והטרדות מיניות של חלק משחקני הנבחרת, דברים שהיו לפני שנים, אבל התפוצצו לפני שנתיים שלוש, והיו שערוריה גדולה בכדורגל האיסלנדי, כולל התפטרויות של יושב ראש ההתאחדות ועוד דברים. הנבחרת הנוכחית, נכון, היא מגיעה לפלייאוף, אבל היא במוקדמות היורו, אנחנו לא הצלחנו, גמרנו מקום שלישי בבית שלנו. איסלנד הייתה בבית יותר קל, בבית שעל הנייר היא הייתה אמורה להתמודד בו על המקום השני, פורטוגל עלתה במקום הראשון. היא גמרה רביעית עם 6 הפסדים ב-10 משחקים, כולל לקחת נקודה מ-6 מלוקסמבורג ודברים כאלה, ניצחה רק את ליכטנשטיין בעצם פעמיים, וגם בליגת האומות, הייתה בבית עם ישראל, מי שזוכר, גמרה מקום שני מתוך 3, הבית שישראל זכתה בו, ובזכותו ישראל נמצאת פה היום, 4 פעמים טקו, 2 משחקים נגד ישראל, 2 משחקים נגד אלבניה, לא הצליחה לנצח משחק, בסופו של דבר, בגלל השיטה של ליגת האומות, היא הצליחה להתברג כמקום האחרון בפלי אוף, והיא משחקת נגדנו היום. אבל אחרי כל הדברים האלה, זה לא אומר שצריך לזלזל באיסלנדים. זה שהם בירידה, הם עדיין נבחרת טובה, הם נבחרת מאוד פיזית כמובן. הם נבחרת שגם אם לא הצליחו להגיע, לא גילפי סיגורצון, שהיה פעם כוכב גדול, היום כבר מבוגר ופצוע, גם לא אהרון גונרסון הקפטן, שגם היה כוכב והיום הוא ללא קבוצה. יש לה שחקנים טובים, בראש ובראשונה שחקן שחוזר לנבחרת אחרי שהיה מושעה בגלל השמות, בגלל בהטרדה מינית, השמות שתיק שנסגר, אלברט גודמונסון מגנוע איטלקית. אני חושב שאתה שידרת אותו כמה פעמים העונה, יואב, ואני לא צריך להגיד לך שמדובר בשחקן התקפה פנטסטי, 13-14 שערים בגנוע העונה, כולל 10-11 בליגה, שחקן מאוד רציני. ובכלל אנחנו מדברים על נבחרת שהיא, אני לא אוהב את המילה הזאת, ויקינגים, אתה יודע שמתייחסים לסקנדינבים כגדולים חסונים וזה, אבל הם כן, הם כאלה, וזה יכול לעשות בעיות לנבחרת ישראל, בייחוד בהגנה שלנו שהיא לטעמי לא מבריקה.
אוזי, לפני סיום, יש איזה תחזית, יש לך תחושה לקראת המשחק הערב?
תשמע, אני חושב, וגם סוכנות האיבורים וכולי הולכות עם המחשבה הזאת שלי, עם ההרגשה הזאת שלי, שישראל פבוריטית, אנחנו מארחים, נכון, זה לא בלומפילד או טדי או אצטדיון בסמי עופר, אני מאמין שישראל היום עוברת ככה קשה, אולי בהערכה, האיסלנדים כבר התכוננו לפנדלים לפי העיתונות שלהם, ההרגשה שלי שישראל עוברת היום, מה יהיה אם נעבור ביום שלישי הבא, זה כבר משהו אחר.
מעניין מאוד, תודה רבה לך אוזי דן.
להתראות.
באלון צפונה, עומס תנועה ממחלף קיבוץ גלויות עד רוקח, דרום העמוס ממחלף רוקח עד חולון. אתם איתנו בכאן ספורט, אנחנו ביום של כדורגל, כמובן עם המשחק הגדול הערב שישודר כאן בשידור חי ישראל נגד איסלנד, מוקדמות היורו, אבל לאחר שדיברנו במשך כ-45 דקות על כדורגל, אנחנו עוברים לכדורסל, גם שם קורה לא מעט, מכבי תל אביב מצליחה ביורוליג בשבועות האחרונים, הפועל ירושלים לעומת זאת פחות מצליחה בליגת האלופות של פיבה, כבר הודחה בשלב הטופ 16, גם בליגה היא לא מצליחה, ואפילו פיטרה את המאמן שלה, אליאס קנצוריס, ואנחנו נמצאים עם פרשן הכדורסל שלנו, אודי איר. שלום, אודי.
אהלן.
אז אודי, עד כמה אתה מופתע מהכישלון הזה של הפועל ירושלים, גם בליגה, מאזן רע מאוד, וגם באירופה, שנה שעברה הפילה עד לגמר, עכשיו מודחת בטופ 16, מפטרת מאמן.
תראה, הסיפור של הפועל ירושלים מאוד פשוט. היה לה מאמן בשם ג'יקיץ', שהוא היה הכל בקבוצה הזאת, באופן מאוד לא אופייני, בטח בכדורסל האמריקאי, אבל גם בכדורסל האירופי לא נתקלנו הרבה זמן בממד שהיה כל כך דומיננטי, שהוא החזיק אותה, התווה את השיטה שלה, שהייתה בעיקר שיטה הגנתית, הגיע מאמן, הוא עזב בגלל המלחמה, חשש לחזור לפה, ומכאן התחיל כדור שלג, הגיע מאמן קנצוריס, שהוא מאמן חסר ניסיון, עם מעט שנות אימון, רוב הקריירה שלו היה עוזר מאמן, הגיע למערכת באמצע שנה, המערכת פשוט התפרקה, גם חלק מהשחקנים מאכזבים, גם מאוד השתהו בזה שקדין קרינגטון לא התאזרח ועד ששילבו אותו בליגה, התחילו את העונה גרוע מאוד גם עם ג'יקיץ' בליגה, ונוצר כדור שלק הזה שנבלם בזה שהם פשוט בחוץ, וכרגע העונה של הפועל ירושלים נראית גמורה, הם כרגע לא מינו מחליף אמיתי למאמן שהם פיתרו, שני עוזרי מאמן שהתאמכו על ידי הג'נרל מנג'ר, הם לא יביאו עכשיו מאמן זר, כל מאמן שמביא, אולי אריאל בתלך, הוא יהיה פתרון זמני עד סוף העונה, והם ינסו להתחיל מחדש, הם כנראה התחילו מחדש עם הכסף של אדלסון, אבל העזיבה של ג'יקיץ' למעשה חירבה את העונה של הפועל ירושלים.
אז אתה מדבר באמת על עונת חורבן בהפועל ירושלים, כמובן העונה הטרם הסתיימה, יש עוד גביע, אליפות, למרות כן. שהיא באמת נראית רע מאוד. בוא נעבור בקצרה אודי לסיפור של מכבי תל אביב, מאוד משופרת בשבועות האחרונים, מתחילה לנצח לא מעט משחקים ביורוליג, וייד בולדווין משחק כמו אחד השחקנים הכי טובים ביבשת אירופה.
וייד בולדווין כבר זכה להשוואות לאנטוני פארקר, וזה מתחיל כבר להיראות לא משהו דמיוני, והוא באמת נותן מספרים אגדים, והוא גם מחפה על זה שלורנזו בראון נותן עונה מאוד מאוד חלשה, עם מספרי קליעה ממש מביכים, גם בונזי קולסון נותן עונה טובה, ומכבי כרגע המקום השביעי אולי נאבקת על השתלבות בשש הראשונות, אבל גם אם היא תגיע לפליין, שזה מקום 7-10 ו-8-9, יש לה סיכוי טוב להשתלב בפלי אוף, גם מארבעת המשחקים הנותרים שלה, רק אחד נגד ברצלונה, הוא נגד קבוצה חזקה באמת ביורוליג, השאר כמו ביירן ביום שישי, קבוצות פחות טובות, ומכבי נראה טוב, ומכל הקבוצות הישראליות, מכבי אומנם ביורוליג היא משוריינת שם, אבל גם מול הפועל תל אביב, הפועל ירושלים עם בעלים, שאולי עשירים יותר מהבעלים של מכבי תל אביב, מכבי איכשהו מכל המשברים של העונה נראית כרגע יותר טוב מכולנו.
בהחלט, מכבי תל אביב גם הקבוצה היחידה שעדיין מייצגת אותנו באירופה, הפועל תל אביב הודחה, כן. הפועל חולון הודחה, והפועל ירושלים גם. אודי הירש, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו עוברים כעת לספורט פרלימפי, ואחד הספורטאים הפרלימפיים הכי גדולים בתולדות ישראל הוא השחיין עמי דדון, שזכה במשחקי טוקיו 2020 בשתי מדליות זהב ובמדליית כסף, והוא מתכונן עכשיו למשחקי פריז 2024, למשחקים הפרלימפיים. שלום עמי.
שלום, ערב טוב, מה נשמע?
ערב טוב, שלומנו טוב עמי, וספר לנו קצת איך אתה עובד, אתה יודע, הגעת לשיא מטורף. אתה יודע, משחקי טוקיו, אנחנו אומרים 2020, למרות שהם התרחשו באוגוסט, ספטמבר 2021, ובאמת לפני שנתיים וחצי הגעת לשיא שלך, שתי מדליות זהב, מדליית כסף במשחקים הפרלימפיים. איך אפשר להפיל על זה? אתה יודע, אתה ממשיך לעבוד קשה לקראת פריז, ספר לנו על האתגרים שלך.
כן, אני חושב שיש לי עוד הרבה לאיפה להתקדם ולאיפה לשאוף. אני והמאמן שלי הכנו תוכנית מאוד שפתנית לקראת פריז, בעזרת השם, והמלחמה קצת הפריע לנו באמצע, אבל אנחנו, יש לי תוכניות להניף את הדגל ולהשמיע את התקווה גם הפעם במשחק פריז. מבחינת ההכנות שלי אני מתאמן קשה, עובד קשה, למרות כל המסביב. עכשיו חזרתי מאיטליה, הייתה תחרות די טובה, זו הייתה התחרות הראשונה שלי מאז השביעי באוקטובר, וברוך השם מתחתי לזכות שם בשתי מדעות זהב, וגם להניף את הדגל ולהעלות קצת מודעות באירופה לגבי החטופים, שזה גם היה מבחינתי מטרה נעלה.
אז באמת, עמי, כל הכבוד, ספר לנו באמת על אירועי השבעה באוקטובר בהקשר הזה של הספורט הפרלימפי, המלחמה, כבר קרוב לחצי שנה, איך היא השפיעה למעשה על הספורט הפרלימפי בארץ, בעולם, תחרויות, יחס לישראל, יחס לספורטאים, איך זה השפיע עליכם?
אני בכלל, בתחילת המלחמה אני עוד הייתי בצבא, אני השתחררתי בערך חודש אחרי תחילת המלחמה. מבחינתי זה היה שוק טוטלי בהתחלה, הייתי צריך לתמרן בשתי מסגרות שהיו לי מאוד מאוד חשובות, לתרום בשתי החזיתות, אבל מהבחינה הספורטיבית זה היה בהתחלה חוץ וודאות משוגע, קצת דומה למה שקראנו בקורונה של 2020, פתאום התבטלו קצת אימונים, היינו במצב שאנחנו לא מבינים אם בכלל יקבלו אותנו למחנות אימונים בחול, יתנו לנו לנסוע לתחרויות, יתנו לנו בכלל להשתתף במשחקים, זה היה חוסר ודאות מבחינתנו, אבל אנחנו תמיד אומרים שאנחנו נעשה את שלנו, וכל השאר הפוליטיקה כבר תעשה, זה באמת היה קצת מורכב, אבל התגברנו על זה, הבריכה שלנו ברוך השם, בגלל שאנחנו מתאמים בצפון בקיות, אז היא רוב הזמן הייתה פתוחה, אז זה פחות השפיע מבחינת כאילו הסדרי ביטחון וכאלה.
עמי, דיברת גם על השירות הצבאי שלך, אפשר לשאול אותך אם זה לא סודי מדי, מה אתה באמת עושה בצבא?
בצבא הייתי בשלישות.
היית בשלישות והתחרית כל הזמן במקביל בספורט הפרלימפי. נכון. אז באמת, עמי, ספר לנו אחרי ההצלחה הכבירה של טוקיו, מה המטרות שלך למשחקי פריז 2024?
המטרות שלי, קודם כל, אני לא מכביד, המטרה שלי היא לנצח כמה שיותר פעמים, להשמיע את הדגל, להשמיע את ההמנון ו... להניף את הדגל הכי גבוה שאפשר, במיוחד בתקופה הזאת, במיוחד עם כל המלחמה, להראות שאנחנו חזקים כעם, וכן, יש לי מטרות מקצועיות, אני מקווה מאוד שאני אסיים עם מספר הרבה יותר גדול של מדליות זהב, מה שסיימתי פעם שעברה, זו המטרה שלי, להתעלות להתעורר במשחקי טוקיו, שזו מטרה לא פשוטה, אבל אני עובד קשה מעט להשיג אותה.
אז עמי דדון, אנחנו כמובן נחזיק לך אצבעות, הבאת לנו המון המון גאווה, אתה ויתר הספורטאים הפרלימפיים באולימפיאדה טוקיו, נקווה שזה יחזור על עצמו גם בפריז, גם להזכיר שהרבה מהספורטאים הפרלימפיים הם פצועי ונכי צהל, בכלל באמת כבוד אדיר, ונותנים כל כך הרבה מדליות וגאווה, הרבה יותר לפעמים מהספורטאים באולימפיאדה עצמה. אז בהצלחה, עמי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות, עמי דדון, ובאמת תודה לכם שהייתם איתנו, כאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן רשת ב'. שוב נזכיר, הערב המשחק הגדול, ישראל נגד איסלנד, מוקדמות היורו, שידור חי, שמתחיל כאן ב9:30 בערב. אני רוצה להודות לעוסקים במלאכה. המפיקים יעל שקט וג'רמי קוסקוס, הטכנאי רמי פליקס, אני יואב בורוביץ', בשורות טובות לכולם, ונקווה שגם החטופים שלנו יחזרו במהרה אלינו. תודה רבה לכם.